ועכשיו מעבר לרשת, הפעם בעקבות אירועי החודשים האחרונים בגזרת עזה תחילה, ההסלמה שהלכה ופחתה והאפשרות של הסדרה שהולכת ומתקרבת, ככל שזה נראה כרגע, שלום לאורית פרלוב,
אלן.
חוקרת רשתות חברתיות במכון. אז מה התחדש ברשתות החברתיות של עזה בחודשים האחרונים, בעקבות ההסלמה והמגעים להסדרה, וגם הסכסוך שהולך ומחריף בין הנהגת חמאס לאבו מאזן?
אני אומר את זה ככה, אתה יודע מה, אפילו בנקודות. יש כמה דברים שהם מאוד מאוד ברורים מהרשת. ראשית, רוב העזתים היו בטוחים, ועדיין, דרך אגב, שהולכים להסדרה עם ישראל. כלומר, זה היה נורא ברור, הרעיון שיכולה להיות בכלל הסלמה, בעקבות אותו ירי של טיל לעבר באר שבע, הייתה הפתעה מוחלטת. אני חושבת, מהבוקר אין תושב עזתי אחד שנמצא ברשתות ולא אמר, זה בטוח לא חמאס. כלומר, יש שתי הבנות שהנחות יסוד בתוך עזה. אחד שהולכים להסדרה עם ישראל, ודווקא לא להסלמה, לפחות מבחינת המסרים שחמאס מוציאה לציבור שלהם, הולכים להודנה עם ישראל. זה דבר אחד. דבר שני, וזה אומרים כולם, איחיא סינואר לא מעוניין מצד אחד באמת להסלים ולהגיע למלחמה, אין לו שום אינטרס, יש לו חזון ארוך טווח, הוא רוצה כרגע לשקם את עזה, ולכן דרכיו אינם לשם. לכן כל פעילות כזאת שאנחנו מכנים של סוררים, יש נטייה להאמין שהוא באמת לא עומד מאחורי זה. כלומר, הוא לא מצליח לתת 100% כיסוי לאותם ארגונים, אבל אני יודעת שיש איזשהו דיון בישראל, האם זה באמת הכל חמאס, או חמאס מעלימה עין ונותנת לקבוצות אחרות. לפחות מהרשת בעזה העולה, הם באמת מאמינים שאין כוונה של חמאס להסלים, או לתת לארגונים אחרים לנסות להסלים. מצד שני, מאוד 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 ברור שיש אור ירוק של הציבור בעזה להסלים, והפעם רק בשביל להסיר את המצור. כלומר, כל הסוגיה של דולרים, דלק, מי שחושב שדולרים ודלק ישקיטו את גלי ההפגנות על הגדר, טועה. כלומר, אך ורק הקלות במצור, הם לא מדברים על הסרה המוחלטת של המצור, כי הם לא, הם, אתה יודע, אבל לחלוטין, בלי הסרה של המצור ורק הכנסה של דלק ודולרים, מזכורות לחמאס ודלק לציבור, לא יספיקו הפעם. וזה פעם ראשונה, אני יכולה להגיד לך, עד 2017 לא היה אור ירוק, הפעם יש מבחינת הציבור בעזה ללכת עד הסוף. אז זה כמה דברים שעולים מתוך השיח ושהם מאוד מאוד ברורים, ואני חושבת שגם מבינים את זה בישראל, אבל הם קוראים לזה מעין הליכה על הסף. כלומר, הם מבינים שפעולות של הגדר, של אפיפונים וצעירים שקופצים על הגדר, לא יביאו למלחמה כוללת עם ישראל. מצד שני, רקטות כן, ולכן הם כל הזמן מנסים להציק לנו, כלומר, לעשות כל הזמן פעילות שבועית שתגרום בסופו של דבר לישראל לשנות מדיניות, ומצד שני לא להגיע לאסקלציה מלאה. כלומר, הם כל הזמן לעלות את הלב, אבל לא לעלות אותם יותר מדי.
מסקרן אותי לשאול אותך בקצרה לגבי שיגור שני הטילים האלה,
כן.
שעד עכשיו לא ניתנה תשובה ברורה מצד חמאס, לפחות בתקשורת הרשמית שלו, במה מדובר.
כלומר, ארגון
מחקר...
שקוראים לו מוז'הדין, גדודי אל מוז'הדין, שזה ארגון סלפי, לקח על עצמו את האחריות,
כן,
כן יוציאו הודעות, הראו כי זה אחד מהאנשים שלהם היה זה שראו את החיסול שלו בזמן אמת, הם לקחו על זה את האחריות, לאחר מכן נעשה באז הגל של מעצרים, אמיתי, כלומר ממש אפילו הראו את זה ברשת, ובזה זה הסתיים, לפחות ברמה הציבורית, אני, מה שנאמר לי, זה לא חמאס, שחמאס הפעם כאילו לא בגלל אהבת ישראל, אלא כי הוא באמת מעוניין, להסיר, והוא מבין שאם יהיה טילים על באר שבע, תהיה מלחמה. כלומר, הוא לא, אין פה שינוי מדיניות של חמאס. הרעיון זה כל הזמן להשאיר את הלהבות מספיק, כלומר, דולקות בשביל שזה יתחיל להציק לה, קצת כמו בתקופת הפדאיון, כלומר, כל הזמן זליגות כאלה ולהציק לישראלים, מצד אחד, ומצד שני, שהגובה הלהבות לא יעלה יותר מדי, שזה יגרום באמת לאיזשהו, כלומר, ששר הביטחון וראש הממשלה ישרו קו ויגיעו לאיזשהו הסלמה יותר רצינית.
ברשתות החברתיות אצלנו, אם נזכיר את רוח הימים הללו של ההסלמה והחשש מגלישה למבצע צבאי, בלטו חילופי האשמות בין חברי הקבינט. מה בצד העזתי? האם הפופולריות של חמאס גברה בשבועות האחרונים או להפך?
לא, רוב הביקורת ש... כלומר, אני חושבת שהפופולריות של חמאס היא בתחתית באמת הכי נמוכה שאי פעם הייתה. יחד עם זאת, אנחנו צריכים לזכור שיש מנהיגים שהם שונאים יותר. כלומר, יש פה 50 גוונים של שחור. שונאים את חמאס, אבל עוד יותר שונאים את נשיא הרשות, את אבו מאזן בראייתם, הוא באמת שטן מאוד גדול, ומי שאחראי על החמרת והכבדת עול המיסים והתשלומים לעזה, הוא רוצה להטיל יותר סנקציות, שמענו כבר באום שהוא איים על חמאס, הוא בחר בסופו של דבר לא לאיים לא על ראש ממשלת ישראל, לא על האמריקאים, אלא דווקא על חמאס ועל עזה, ואנחנו רואים שעכשיו נעשים כל הזמן ניסיונות של המצרים להוביל לזה שהבאס לא יעלה, יכביד את עול, את עול הסנקציות על עזה. אז רוב השיח זה דווקא נגד הרשות ונגד אבו מאזן. אנחנו תמיד זוכרים שעדיין מי שמחזיק את השערים של הכלא זה ישראל. אבל במדרג, אז באמת בתוך הבית, נקרא לזה ככה, יש יותר שנאה לפתח ולרשות הפלסטינית מאשר לחמאס עדיין.
סוגיה אחרונה בהקשר הזה, שגם היא עלתה לדיון בישראל לא אחת, היא מידת השליטה של חמאס. בכל עניין התהלוכות, אנחנו כבר דיברנו על זה בתוכנית קודמת, שזו הייתה בכלל יוזמה אזרחית שחמאס רחב עליה.
כן.
חמאס טוען בתקשורת הרשמית, אולי גם בפני המתווכים המצרים בחדרי חדרים, שהמחאה הזאת היא ספונטנית, והוא לא יכול לעצור אותה. מה אומרות הרשתות בעניין הזה?
נכון ולא נכון. לא נכון, בגלל שיש אוטובוסים שיוצאים לגדרות של חמאס, וחמאס גם משלמת את הפיצויים לאותן משפחות של פצועים ונהרגים, ונאמר שהיום יש למעלה מ-200 הרוגים, 1,500 פצועים בחצי שנה האחרונה, אז זה מצד אחד. ועדיין המנהיגים מגיעים לגדר, אנחנו רואים את הנייה, מגיע כמעט כל יום שישי, אז, לא, אז פה זה החצי של הלא נכון. מצד שני, כמו שאמרתי, יש הוראה ברורה של הציבור שהפעם ממשיכים עם סוג של הסלמה ולהוות, כלומר, אותה פעילות של עפיפונים וכדומה, עד שמרימים, עד שמסירים את המצור.
ואלה יזמים פרטיים ולכן, שלא משוייכים ארגונית.
הם, לא, הם רובם לא משוייכים אורגנית. דרך אגב, להגיד לא משוייכים אורגנית זה קצת בעייתי, כי כולם שייכים לחמאס פחות, יש רק חמאס בעזה, ולכן מי שמשלם את המשכורות זה חמאס. לכן זה קצת בעייתי, כל הדיון אם הם משוייכים או לא משוייכים. אני תראה אתם שילדים בני 14 ו-13 שמגיעים, הם לא משוייכים. ולכן אני מאמינה שגם אם עכשיו חמאס מחליט לחלוטין ועוצר את פעולות, אנחנו נראה דברים ספורדיים וכנראה ספונטניים עדיין שקורים, יכול להיות שלא בסדר גודל של 15,000, 20,000 איש על הגדר.
נראה, אז עוד קצת ממה שמצאת ברשתות בעניין אחר שנמצא בכותרות, פרשת הרצח של העיתונאי הסעודי ג'מאל חשוקג'י. קודם כל, מה את יודעת על האיש עצמו?
אז אני באופן אישי מודה שאני מכירה די טוב את העיתונאי. אנחנו מכירים, כלומר שאני התחלתי ברשתות החברתיות, להתחיל להסתובב לי וככה בתוך הרשת לפני למעלה מ-8 שנים. גם הוא היה אחד מהראשונים, אני חושב בסעודיה, למרות גילו, הוא היה מלאו לו 60 שנה. השנה, הוא היה מהראשונים שאימץ את הכלי הזה נורא נורא מהר, תמיד אומרים שהוא כלי ששייך לצעירים, אבל הוא מאוד, כעיתונאי, מאוד בכיר, הוא היה למעשה, אפשר לקרוא לו, תומס פרידמן של ערב הסעודית, הוא היה כתב בכיר של אל-חיית, של אל-ערבייה, האיש שקיבל את הרעיון המאוד ייחודי בהרי תורה בורה באפגניסטן עם אוסמה בן לדן, היחידי שקיבל את הרעיון בשנת 2000, והוא למעשה, באמת, היה יועץ של כל הנסיכים האפשריים, היה בקשר טוב מאוד עם הממסד, עד למעשה עלייתו של יורש העצר הנוכחי. וכעיתונאי סקרן, זה לא משנה אם זה אוסמה בן לדן או אורית פרלוב, הוא היה איש סקרן. והוא לא, הדעות שלו לא, מאוד לא היו פרו ישראל. דרך אגב, למרות שחושבים שעכשיו יש הרבה יותר פתיחות ונכונות, זה נכון. הוא היה מאוד פרו פלסטיני, מאוד מאוד שמרן, דווקא מאוד לאומי, מאוד בעד המלוכה בסעודיה. אבל מאוד סקרן אותו, אז הוא תמיד שמר איתי על איזשהו, קודם כל על ערוץ תקשורת פתוח, שבו למעשה אני יכולה לשאול אותו שאלות על הממלכה ועל המדיניות, והוא יכל לשאול אותי בזמן המבצעים וישראל שאלות שעניינו אותו. יצא לי גם לפגוש אותו בארצות הברית, באנגליה, כלומר באותם מפגשים כאלה של כנסים בינלאומיים, על, תמיד אומרים, בשולי העצרת. אז אנחנו היינו נפגשים, שותים קפה, מדברים בדרך כלל על אקטואליה, כלומר לא היינו חברים אישיים, ולא היה, לא היה לי ידע אישי על המשפחה שלו ועל זה, זה פחות עניין אותי וסקרן אותי, אבל היינו מדברים על דברים של אקטואליה, החלפנו רעיונות, דעות, אני יכולה להגיד לך ש... כמעט ב-99% מהמקרים, דעותינו היו שונות לחלוטין, בכל מה שקשור לענייני המזרח התיכון. הוא היה איש של האחים המוסלמים. הוא מאוד מאוד האמין, וזה אחת הבעיות שכנראה בגללן, אחת מהבעיות שבגללן הוא נרצח בסופו של דבר. הוא רצה דמוקרטיה, אבל דמוקרטיה בסופו של דבר בסגנון הטורקי. הוא מאוד אהב לראות את עלייתם של האחים המוסלמים במצרים. ורצה לראות מודל, רק הוא לא רצה שזה יהיה בהובלה של מצרים, אלא בהובלה של סעודיה. אז זה מצד אחד. ומצד שני, היה לו ביקורת מאוד קשה על המדיניות של יורש היצר הנוכחי בסוגיית קטר וטורקיה, באמת. שזה הכל סביב האחים המוסלמים. ומשם התחיל למעשה הכעס עליו והשתקתו עוד לפני שהוא נסע לארצות הברית ועזב את סעודיה.
ואחר כך, כמובן, זה הסתיים בחיסול. תודה רבה לך, אורית פרלוב.
תודה רבה.